עירובין, דף ע"ט, מתחילים בעזרת השם, דף ע"ח עמוד ב', במשנה למטה. גם כשהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו הרבה ברכה, יש סבירות מסוימת שחלילה לא יהיה קיום לברכה הזאת. היא חלילה תלך לאיבוד. יש דרך לשמור על הברכה, שהקדוש ברוך הוא לא מצא כלי טוב יותר להחזיק את הברכה, אלא השלום. ככה אומרים חז"ל, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. התורה כולה, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. בתלמוד ירושלמי, פרק ג', הלכה ג', אמר רבי יהושע, מפני מה עושים עירובי חצרות? מפני מה עושים? אפשר להגיד כמה הסברים, מה שאנחנו היינו חושבים, כדי שיהיה קל יותר לטלטל בשבת מחצר לחצר, מבית לחצר. אומר רבי יהושע, אבל חכמים אמרו שיש מצווה לעשות עירובי חצרות, גם אם אין לך צורך בדווקא לטלטל ממקום למקום בשבת, אתה יכול להסתדר בלי זה. פעם בשבוע לא יקרה שום דבר אם אתה לא תטלטל מהבית לחצר או מחצר לחצר אחרת. יש מצווה לעשות עירובי חצרות בערב שבת. למה? מפני דרכי שלום. מצוות עירובי חצרות מקרבת את השכנים זה לזה, גורמת שהם יהיו באהבה ואחווה ושלום ורעות. במשנה שלפנינו ישנם מקרים נדירים שהיה אפשר להתייאש מלעשות ביניהם עירובי חצרות. בכל זאת המשנה מתאמצת למצוא פתרון איך אפשר בכל זאת לערב אותם יחד, את שתי החצרות האלה. מקרה ראשון, יש חצר בצד ימין, חצר בצד שמאל, וביניהם יש מין בור חריץ שחוצה את שתי החצרות לשתיים. איך תעשה עירובי חצרות ביניהם? חריץ שמפריד בין שתי חצרות. החריץ עמוק 10 טפחים ורוחב 4 טפחים. ואם כן, כל חצר היא בפני עצמה. במציאות כזאת לא שייך לערב ביניהם. לכן, מערבים 2. כל חצר מערבת בפני עצמה, מערבים 2 עירובים. ואין מערבים יחד עירוב אחד. ואפילו אם החריץ הזה מילאו אותו, והוא עכשיו מלא בקש, או שהוא מלא בתבן, מבחינתנו זה עדיין נחשב בור, זה נחשב חריץ. קש ותבן זה מאכל בהמה. היום זה פה, מחר הבהמות אוכלים אותם. מחר אתה תיתן את זה לבהמות. אז זה לא נחשב שסתמו את החריץ שבין שתי החצרות. אבל אם החריץ מלא אפר או חצץ, אבנים קטנות, צרורות, זה כבר כן נחשב שהבור סתום, החריץ סתום, ושתי החצרות עכשיו סמוכות, והן כל כך סמוכות שהם כבר לא יכולים לערב כל חצר בפני עצמה, כי זה, שתי החצרות הפכו להיות חצר אחת. מערבים עירוב אחד לשני החצרות, ואין מערבים 2. אי אפשר שכל חצר תעשה עירוב בפני עצמה. מקרה שני, דרך שנייה לתקן, כשיש שתי חצרות וביניהם מפריד חריץ, נתן עליו נסר, לוח מעץ, פלטה. מה המידות שלו? שרחב 4 טפחים. ועכשיו הניחו אותו כגשר, שאפשר דרכו לעבור מחצר לחצר. עכשיו מדברים על מקרה נוסף, כמו שתי חצרות שיש ביניהם חריץ, שצריכים למצוא פתרון איך לגשר ביניהם. מקרה נוסף, וכן שתי מרפסות גזוזתי רעות יש לנו, לפי הכשרה שמבאר, יש הרי את האורך של רשות הרבים. באחד מהצדדים של רשות הרבים יש בניין, שתי קומות לפחות. אתה מתקדם מעלה, סמוך אליו באותו צד ברשות הרבים יש עוד בניין. ובקומה העליונה יוצא מרפסת גם מהבניין, משני הבניינים, מהבניין הראשון ומהבניין השני. המרפסת הזאת פתוחה. עכשיו, שתי המרפסות הן בעצם בנפרד. מובדלות זו מזו. האם אפשר לערב את שני הדירות האלה יחד? לא. מערבים שניים. דיינו, כל בניין יכול לערב אלה בקומה העליונה בפני עצמו, ואלה בקומה העליונה בפני עצמה. אבל מה? אם נתנו ביניהם גם כן כזה מין לוח עץ, נסר, וגישרו ביניהם, עשו ביניהם כזה מין גשר, שקצה אחד של הלוח נמצא במרפסת אחת, והקצה השני נמצא למרפסת בעלייה בבניין ממול, בבניין לא ממול, אלא בבניין הסמוך, אז זה נחשב כמו פתח שיש בין שתי חצרות, והם נחשבים סמוכים, רק שמכיוון שזה פתח, זה לא שממש פרוצים אחד לשני, אלא יש ביניהם איזשהו מחיצה, אבל יש גם פתח. אז אם הם רוצים, מערבים שניים. ואם רצו, מערבים אחד. אפשר שכל עלייה תערב בפני עצמה, ואפשר שהם יערבו יחד. כל זה נסר, לוח עץ, שרחב ארבעה טפחים. אבל אם הוא פחות מכאן, שאין לה נסר, אין ללוח עץ הזה רוחב של ארבעה טפחים, אז הוא לא נחשב פתח. ואם ככה, אין פתח בין החצרות. לכן, הם כבר נפרדו. מערבים שניים, הם יכולים רק לערב כל עלייה בפני עצמה, או כל חצר בפני עצמה. ואין מערבים עירוב אחד לשניהם יחד. למה? כי בנסר, פחות מארבעה טפחים, אין לו שם פתח. אז אם כן, אין שום דבר שמחבר בין שתי החצרות. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שכשיש שתי חצרות וביניהם יש בור ארוך, חריץ, ורוצים לחסות אותו, אז אם חיסו אותו באפר, באבני חצץ, אבנים קטנות, זה נחשב שסתמו את הבור. אבל אם מילאו את זה בטבן, בקש, שזה מאכל בהמה, זה לא נחשב שחיסו את הבור. שואלת הגמרא, וטבן לא חיץ, וכי כששמים טבן ו... סותמים איתו, הוא לא נחשב שסתמו איתו. והענן תנן, הרי למדנו במשנה בעמוד הבא, שכמו שמיד נראה את המשנה הזאת, כשיש ערימה של תבן, זה נקרא מטבן, שהוא מפריד בין שתי חצרות. עכשיו, מצד מחיצה הוא גבוה 10 טפחים. ולכן, יש כאן בין שתי החצרות מחיצה, כל אחת מהן מערבת בנפרד, כל חצר מערבת בנפרד, מערבין שניים ואין מערבין אחד. עכשיו רגע, זה נחשב מחיצה? אז למה זה לא סותם את הבור? אם תבן הוא טוב בשביל לבנות איתו מחיצה, למה הוא לא טוב בשביל לסתום איתו בור? אמר הבאי, יש הבדל גדול. לעניין מחיצה, בין שתי חצרות, אתה יכול לעשות מחיצה גם ממפה, גם מדברים הכי פשוטים שיש. העיקר זה בגובה 10 טפחים. אז לעניין מחיצה, אומר הבאי, כולה אמה לא פליגד אבי המחיצה, בוודאי שתבן גם יכול להיחשב כמחיצה. כי בפועל זה סגור, יש פה גובה 10 טפחים. אבל לעניין חציצה, בשביל לומר שאתה פשוט סתמת בור, להגיד שהיה פה פתוח ואתה סגרת, בנית, זה תלוי. אי בטלי, אם אמרת מפורש, אני שם פה את התבן ואת הקש כדי שזה יחסה את הבור, לא מעוניין להשתמש עם התבן והקש הזה בשביל דברים אחרים. לא לוקח את זה מפה. אז חיץ, זה נחשב סתימה מעולה לבור הזה, וזה באמת יחבר את שתי החצרות שהן סמוכים אחת לשנייה, שביניהם היה עד עכשיו חריץ, עכשיו זה נסגר החריץ, הם נחשבים סמוכים. אבל והיא לא בת לי, אם הוא לא אמר מפורש שהוא מתכוון להשאיר כאן את התבן, אז לא חייץ, זה לא נחשב שהוא סתם את, את הבור איתו. והמשנה שלנו מדברת שהוא לא אמר מפורש שהוא מתכוון להשאיר את התבן, לכן זה לא נחשב סתימה לבור. לעומת זאת, אם הוא לא סתם את הבור בתבן, אלא מלא אפר, אם הוא מילא את הבור באפר או באבנים קטנות, בצרורות, אז זה נחשב סתימה מוחלטת לבור הזה, ושתי החצרות התאחדו יחד, עד כדי כך שהם לא יכולים אפילו לערב כל חצר בנפרד, הם חייבים לערב שתי החצרות יחד, כי הם הפכו משתי חצרות לחצר אחת גדולה. שואלת הגמרא, רגע, אין לך הבדל מה הוא אמר כשהוא מילא את הבור הזה באפר? ואפילו בסתמה? אני לא יודע מה התוכנית של זה שהניח את האפר בתוך הבור, מה התוכנית שלו לעשות עם האפר הזה בהמשך. ייתכן שהוא רוצה להוציא את האפר הזה בשביל להשתמש עם האפר לצורך אחר? מה? ואפילו אם הוא לא אומר מפורש שהוא מתכוון להשאיר את האפר כאן, בכל זאת זה נחשב סתימה לבור? והאתנן, שנזכה כולנו לחיים ארוכים, יש מסכת שנקראת מסכת אוהלות, שמדברת לגבי שאם יש מת באוהל, אומרת התורה בתחילת פרשת חוקת, שהמת מטמא את כל מי שבאוהל, את כל מה שבאוהל. עכשיו, מה ההגדרה של טומאת אוהל? שיש את המת, או שיש קבר של מת? מה שמעיל. עכשיו, יש גם לאוהל מעלה, אמנם הוא מרבה טומאה, שכל מי שבתוך האוהל נטמא, ומצד שני הוא גם עוצר טומאה. כי זה אומר שמכיוון שיש כאן דבר שמעיל על הטומאה, הוא גם עוצר את הטומאה שלא תוכל לעלות. דרך כלל, טומאת מת שנמצאת סתם ככה ברחבה בחוץ, אז גם אם יעבור מטוס מעל מעל המת, הוא נטמע גם במרחק של אלפי רגל, אלפי קילומטרים, הוא נטמע. אבל ברגע שיש אוהל, זה חוצץ. אז יש בו מצד אחד מעלה שהוא חוצץ בפני הטומאה, יש בו חיסרון שהוא מטמע כל מי שנמצא בתוך האוהל. עכשיו, אם יש בית שיש בפנים קבר, אז כל הבית טמא טומאת אוהל, אבל מעל הבית אין טומאת מהמת. זה עוצר את הטומאה שלא תעלם ללמעלה. אבל אם מילאו אפר בתוך הבית, סגרו אותו, פשוט מילאו אותו לגמרי. סתמו אותו. על זה מדברת המשנה. בית שיש בו מת, שיש בו קבר, שמילאו תבן או צרורות, שזה אבנים קטנות, מוסיפה המשנה וביטלו, הוא אומר, אני מכניס פה את התבן, אני מכניס פה את הצרורות, אני לא צריך את זה יותר. אני רוצה שזה יישאר פה. אני מבטל את זה פה לבית הזה. אז בטל התבן או הצרורות לבית, והטומאה מעכשיו לא נמצאת רק בתוך האוהל, כי אין פה, זה כבר לא נחשב יותר אוהל, כי הרי סתמו אותו באפר ובתבן, בצרורות ובתבן. לכן הטומאה בוקעת ועולה עד לרקיע, כי אין פה אוהל. מדייק את הגמרא, דווקא כשהוא ביטל את התבן או את הצרורות, ביטלו אין, אז הם באמת בטלים והם נחשבים שהם סותמים את הבית. אבל אם לא ביטלו, אם הוא לא אמר מפורש שהוא מעוניין שהצרורות האלה יישארו כאן בתוך הבית ויסתמו את הבית לתמיד, אז הצרורות לא בטלים. אז אם כן, קשה על המשנה שלנו, שנראה מדברי המשנה, שגם אם הוא לא במפורש מבטל את הצרורות בתוך הבור, עצם זה שהוא שם צרורות סתם, הם בטלים? המקום נחשב שסתום, חבר בין שתי החצרות להיות חצר אחת. עכשיו, בנושא הזה, האם צרורות ששמים אותם סתם, בשביל לסתום משהו, או שמתכוונים לפנות את זה, או שמתכוונים לא לפנות את זה. בנושא הזה ידעו החכמים שיש מחלוקת, ולרבי יוסי יש דעה בעניין הזה. אז לכן אמר רב הונא, אם יש לך כאן את המשנה מסכת תועלות שסותרת את המשנה שלנו, תגיד שזה הולך לפי דעתו של רבי יוסי. מה נתן האוהלות? שבמסכת תועלות רואים שאם אדם לא מבטל את הצרורות, ולכאורה גם את האפר, במפורש, והוא לא מחליט במפורש שהוא רוצה שהאפר או הצרות יישארו בתוך הבית, הם לא יהיו בטלים, דעתו של רבי יוסי היא. והמשנה שלנו שאומרת שבסתם, כשאדם שם צרורות בתוך בור או אפר, זה כן בטל, גם בלי שהוא יתכוון במפורש להשאיר את זה שם, ובלי שהוא יגיד במפורש שהוא מתכוון שזה יישאר שם, בכל אופן זה בטל וזה נחשב סתימה מוחלטת, זה דעה שחולקת על רבי יוסי. שואלת הגמרא, רבי יוסי לא, ודאי לא סובר את המשנה מסכת אוהלות, שצריך בפירוש לבטל את האפר או את הצרורות. מה פתאום? אי רבי יוסי? אי פחשה מינן לי. דעתו של רבי יוסי בדיוק הפוכה, כמו שתראה בברייטה. דטניה. צריך לדעת. הברייטה מדברת על שלושה מקרים. כשאדם ממלא את הבית, ואין דעתו לפנות. אין דעתו לפנות. הוא ממלא, עכשיו הוא ממלא. זה דרגה אחת. וזה הסברה אומרת שמן הסתם זה בטל. עכשיו יש דרגה קיצונית לצד השני, שהוא ממלא, אבל דעתו לפנות. הוא יודע מפורש שהוא מתכוון לפנות את זה אחר כך. אז זה אומר שזה לא ממש סתימה. ויש מקרה באמצע, שהוא לא, אין דעתו לא לפנות ולא לא לפנות, אלא סתם הוא מכניס את הצרורות או את התבן, לא נכנס כרגע לחומר שהוא מכניס, סתמה. עכשיו, אם בן אדם אין דעתו לפנות, לפי דעתו של רבי יוסי, אז בין באפר ובין בתבן, לא משנה, זה נחשב ביטול. אם דעתו לפנות, יש לו תוכנית להוציא את האפר או את התבן, אז בין באפר, בין בתבן, לפי דעתו של רבי יוסי, זה לא נחשב ביטול, זה לא נחשב שהוא באמת מילה שם, זה לא נחשב כאילו זה סתום. בסתם, סבר רבי יוסי שזה תלוי. תבן, הסברה אומרת שבן אדם לא מתכוון להשאיר בתוך בית, ומה תיתן מחר לבהמות לאכול? כשיהיה חסר תבן, תקח את התבן הזה. בסתם, אדם כן ישתמש עם התבן הזה. אבל צרורות ואפר זה כן מיועד לסתימה. אז בסתם, זה כמו שהוא ביטל. ולכן אומר רבי יוסי, בסתם, לעניין תבן זה לא נחשב ביטול, ולעניין אפר וצרורות זה כן נחשב ביטול. ונראה את זה פה במילים של רבי יוסי, נחבר מדבר לדבר, אבל זה בעצם השיטה שלו. רבי יוסי אומר, כשיש בית עם מת או עם קבר, שמתמא בטומאת אוהל. והוא מילא אותו בתבן, ואין עתיד לפנותו. הוא יודע שהוא לא מתכוון להשתמש עם התבן הזה, והוא מתכוון, מן הסתם הוא ישאיר את זה שם. אבל הוא לא במפורש ביטל את זה. בכל זאת, הרי הוא כסתם אפר ובטל. זה כמו אדם שממלא את הבית באפר סתם, ואמרנו שסתם, לעניין אפר, זה כן בטל. אם הוא מילא את הבית באפר, ויש לו תוכנית לפנות את זה, עתיד לפנותו, הרי הוא כסתם תבן ולא בטיל. זה כמו שאדם ממלא בתבן בלי תוכנית אם להוציא או לא להוציא, ואמרנו לעניין תבן, סתם, זה לא בטל. גם אפר ועתיד לפנותו, זה לא בטל. אז כמו שאמרנו בהתחלת הדברים, בעצם המסקנה היא נורא פשוטה. אם עתיד לפנותו זה לא בטל, אם אין עתיד לפנותו זה בטל, ובסתם תלוי, אם זה אפר זה בטל, ואם זה תבן זה לא בטל. זה דעתו של רבי יוסי. בכל אופן רואים מפה, שלפי דעתו של רבי יוסי, לעניין אפר, גם אם הוא לא מבטל מפורש, זה בטל. אז לא יכול להיות שרבי יוסי הוא זה שסובר שבאפר צריך לבטל בפירוש. אז המשנה מסכת אוהלות שאומרת שאפר, בשביל שיהיה מבוטל, צריך לבטל אותו מפורש, אז לא יכול להיות דעתו של רבי יוסי, המשנה במסכת אוהלות. לא יכולה להיות כמו דעתו של רבי יוסי. אלא אמר רב אסי, נכון. אתה צודק באמת, בברייתא מוכח מה בדיוק דעתו של רבי יוסי, שהוא סובר שאפר אפילו בסתם הוא בטל, והמשנה שלנו הרי גם כתוב, שאם אדם מילא את החריץ באפר או בצרורות, בסתם זה בטל, אז מה נתנה את המשנה, מי למד את המשנה שלנו במסכת העירובין? זה דעתו של רבי יוסי. טוב, זה הסבר אחד, ליישב את הסתירה שיש לנו בין מה שלמדנו לעניין שבת, שאדם שם אפר סתם, או צרורות סתם, זה בטל, לבין המשנה שלמדנו במסכת אוהלות, שאדם ששם צרורות סתם, זה לא בטל. מביא הגמרא תירוץ נוסף על זה. כן, התירוץ הראשון שלמדנו, שזה מחלוקת באמת. הגמרא מביאה עכשיו תירוץ נוסף. רב הונא ברי דרב יהושע אמר, מה אתה משווה בכלל? יכול להיות שאין פה בכלל מחלוקת. רק טומאה, שבת, קרמית, אתה מביא סתירה בין דין טומאה, אוהל, לבין סתימה של חריץ לעניין שבת? אנך איסור שבת. אל תשווה בכלל מה נחשב ביטול ומה לא נחשב ביטול לעניין שבת, לעניין טומאה. כי כשאדם שם אפר לעניין בערב שבת, לעניין שבת, הוא בוודאי מתכוון לבטל את זה שם. מי הולך להוציא את האפר? מתי הוא יוציא את זה? בשבת זה מוקצה. ואפילו הארנקי, אפילו ארנק שזה יקר, שום בן אדם לא הולך לסתום בית עם ארנק עם כסף. אבל עניין שבת, נמי מבטל איניש. אדם מבטל את זה באותו מקום שהוא בו מניח בשבת. אז אם כן, כל שכן, לעניין אפר, לעניין צרורות, אדם ששם את זה בערב שבת, הוא בוודאי מתכוון שכל השבת זה יישאר שם, כי הוא לא הולך לפנות את זה כי זה מוקצה. לכן שם זה בטל, אבל עניין טומאה זה לא בטל. תירוץ שלישי, בסתירה לעניין שאדם סותם עם צרורות, האם זה נחשב בסתם, זה נחשב ביטול או לא. תירוץ שלישי, רב אשי אמר, בית אחריץ קרמית, איך אתה מביא לי סתירה בין עניין בית שיש שם טומאת מת, ויש שאלה האם זה יהיה אוהל או לא, לבין חריץ שבין שתי חצרות? זה לא דומה. ביש למה חריץ, כשאדם סותם חריץ באפר או בצרורות, כנראה הוא מבטל את זה שם. למה? בור, למי תמיי קאי? לסתום אותו הוא עומד. למה שבאדם ישאיר בור? זה סכנה, זה לא טוב שיהיה בור עומד ככה. מן הסתם הוא ישאיר את הצרורות שם. אלא בית? אדם שממלא את הבית באפר או בצרורות, מה הוא מתכוון למלות את זה בצרורות? למה? לא חבל על הבית? מה, למי תמיי קאי? זה עומד לסתימה? ודאי לא. לכן, כשמאדם שם שם אפר או צרורות סתם, אז כנראה כן, הוא מתכוון לפנות את זה וזה לא בטל. כשיש שתי חצרות ובאמצע יש בור ארוך, חריץ, ורוצים לעשות עירוב בין שתי החצרות יחד, ואחת הפתרונות הייתה שלשים איזה מין לוח עץ, נסר, וזה יהיה גשר מעל גבי החריץ. אז למדנו במשנה שאם נתן עליו על החריץ נסר שרוחב ארבעה טפחים, אז זה נחשב כבר כמו פתח בין החצרות. ואפשר לערב גם יחד, אפשר לערב כל אחד בנפרד. אמר רבא, רק כמו שהסברנו, ככה צריך להסביר. לא שנו שצריך שהנסר, הלוח חץ יהיה בדיוק רחב ארבעה טפחים, אלא שנתן את הנסר לרוחבו. מחצר אחת לחצר אחרת, שחוצה את החריץ. ואז באמת, אתה הופך את זה לגשר, אז צריך שיהיה גשר לפחות רחב ארבעה טפחים, כדי שתחשב כפתח. כי סתם פתח הוא כשהוא רחב ארבעה טפחים. אבל אם הוא נותן את הנסר, את האורך של הנסר לאורכו של החריץ, יש כאן חריץ ארוך, שרחב ארבעה טפחים. ולכן זה רשות בפני עצמה, וזה מבדיל בין שתי החצרות. אבל אם החריץ, אם הבור יהיה פחות מארבעה טפחים רוחב, אז כבר זה לא נחשב שיש כאן הבדל בין שתי החצרות. רש"י לומד למה? כי אפשר לדלג על זה בקפיצה, על החריץ הזה. זה נחשב כמו שתי חצרות מחוברות. כאן, אם אני רוצה קצת לצמצם את הרוחב של החריץ הזה, ולכן אני שם את הנסר לאורך החריץ, אפילו אם זה נסר כלשהו, זה כבר מצמצם את הרוחב של החריץ שלו ארבעה טפחים, וזה כבר מאפשר לי לערב את שתי החצרות בעירוב אחד. זה מה שהוא אומר. אם הוא נתן את הנסר לאורכו, אפילו אם הרוחב של הנסר הוא כלשהו נמי, גם כן אפשר לערב את שתי החצרות בעירוב אחד, שרימייתו ומיית את הבור, את החריץ הזה, על ידי אותו נסר מרוחב של ארבעה טפחים. ומכיוון שפחות מרוחב ארבעה טפחים אותו בור, אז הוא כבר לא מפריד בין שתי החצרות, לכן אפשר לערב, לכן מערבים את שתי החצרות בעירוב אחד. את אותו פתרון להפוך שתי מקומות למקום אחד לעניין עירובי חצרות שלמדנו לעניין כשיש בור בין שתי חצרות, ששמים גשר, מגשרים ביניהם, אותו פתרון גם למדנו לגבי כשיש לנו שתי בתים לאורך רשות הרבים ויש מרפסת בעלייה, אתה יכול גם כן לערב את שתי הבתים האלה יחד. ולמדנו במשנה, וכן אם אדם נתן את אותו לוח עץ, את אותו נסר, רחב ארבעה טפחים, בין שתי גזוזתראות, שתי מרפסות, זו כנגד זו, נמצאים לאורך רשות הרבים, בצד אחד של הרשות הרבים, בית אחרי בית, ככה רש"י מבאר, ובעיקרון כל חצר בנפרד, ורוצים לחבר ביניהם, אז שמים נסר ביניהם, ואז יש דרך לעבור ממרפסת למרפסת, גם זה מאפשר לערב את שתי העליות האלה יחד. ואם הם רצו מערבים עירוב אחד, אמר על זה רבה, הדה אמרת, מה שכתוב במשנה, שכשהמרפסות הם זו כנגד זו, אין. זאת אומרת, שכשהם אחד מול השני, אז אם שמו את הלוח עץ ביניהם, אז הם יכולים לערב שתי העליות עירוב חצרות אחד, ונדייק מזה שאם הם זו שלא כנגד זו, דיינו, יש לי בניין אחד שהוא יותר נכנס פנימה מרשות הרבים, והבניין שאחריו הוא יותר יוצא החוצה לרשות הרבים. אם כן יוצא שהמרפסת של הבניין הראשון היא יותר בפנים, והמרפסת של הבניין השני היא יותר בחוץ. וכשאתה רוצה לעשות ביניהם את הנסר הזה, את הלוח עץ, אז זה צריך להיות בשיפוע. ושלא כנגד זו, אז לא מערבים, אתה לא יכול את הנסר הזה לעשות כדי שהם יהיו, יחשבו כמו חצר אחת. וכן, מקרה נוסף שאפשר לדייק, שבאותו מקרה לא יוכלו לעשות את הפתרון הזה על ידי נסר לחבר אותם, וזו למעלה מזו, אם יש לנו הבניין הראשון, המרפסת נמצאת קצת יותר נמוך, והבניין השני, המרפסת נמצאת קצת יותר גבוה. וכשאתה רוצה לעשות נסר ביניהם, זה יוצא גם כן בשיפוע מלמעלה ללמטה. אז גם כן נראה שלא, שאי אפשר לערב, אי אפשר לעשות נסר שעל ידי זה יערבו שתי העליות יחד. לא המרן, זה שאי אפשר לערב אותם יחד כשצריך לעשות את הנסר בשיפוע, זה דווקא, כשההפרש הוא משלושה טפחים והלאה. לא המרן אלא שיש בין זה לזה שלושה טפחים לפחות. במקרה הראשון, כשאנחנו אומרים שבשביל לשים נסר בין מרפסת למרפסת, כשבית אחד יותר פנימה מרשות הרבים, בית אחד יותר החוצה לרשות הרבים, אתה רוצה לעשות נסר, דווקא אם ההפרש בין שתי המרפסות הוא עד שלושה טפחים. שאם הוא שלושה טפחים, זאת אומרת, מי יותר משלושה טפחים ועד שלושה טפחים, אם הוא שלושה טפחים לפחות, אז באמת השיפוע הוא מדי משופע, ולכן אי אפשר לומר ששתי המרפסות האלה הם יחד על ידי אותו נסר. וכן, כשיש מרפסת אחת נמוכה, מרפסת אחת גבוהה, והגובה של המרפסת הגבוהה יותר גבוה ממרפסת הנמוכה בשלושה טפחים, אז אני אומר גם כן שאי אפשר על ידי נסר לערב ביניהם. אבל אם אין בין זה לזה שלושה, אם המרחק בין שתי המרפסות, נאמר, כשיש מרפסת אחת שקצת יוצאת החוצה מרשות הרבים, יותר פנימה, בוא נגיד יש את רשות הרבים, הוא לא לרשות הרבים, הוא נכנס פנימה יותר, הוא מתרחק מרשות הרבים, והבית השני מתקרב לרשות הרבים, אם המרחק, אבל בין שתי החצרות הוא פחות משלושה טפחים, השיפוע, זאת אומרת ככה, מתחילת השיפוע, עד סוף השיפוע, הנסר לא מתרחק, הרי כשנסר, יש לנו נסר בשיפוע, מתי שהיציאה, יש את הנקודת יציאה של תחילת הנסר, ויש את נקודת הסיום של סוף הנסר. אם כשיצאת בתחילת הנסר, ויצאת מנקודה אחת, וכשאתה מסיים את הנסר, אתה מגיע לנקודה אחרת. אם התקרבת לתוך רשות הרבים, פחות משלושה טפחים, כי השיפוע הוא משופע פחות משיפוע של מרחק של שלושה טפחים, אז זה כן מחבר, וכן, בגובה, אותו דבר. כשיש לך מרפסת אחת נמוכה, והמרפסת בבניין כנגד היא גבוהה, גם כן אותו דבר. אם המרחק הוא פחות משלושה טפחים, הגובה של המרפסת הגבוהה לנמוכה, אז אפשר כן לערב, על ידי ששמים נסר בין שתי החצרות, לערב עירוב אחד ביניהם. כי זו סתירה עקומה, זה נחשב מרפסת אחת גדולה, רק קצת עקומה, ולכן אפשר לערב עירוב אחד. אומרת המשנה, מתבן שבין שתי חצרות, כשיש חצר בצד ימין, חצר בצד שמאל, ומפריד ביניהם מחיצה, ערימה של תבן. גבוהה 10 טפחים, זה מחיצה גמורה. אז כל חצר היא בנפרד. לכן, כשבאים לעשות עירובי חצרות, הם לא יכולים לערב יחד. מערבים שניים, כל חצר מערבת בפני עצמה, ואין מערבים ביחד, אין מערבים עירוב אחד לשניהם. עכשיו, מחדש את המשנה חידוש גדול. המחיצה הזאת, אפשר לאכול אותה. בהמות יכולים, זה מאכל בהמה. בני החצר הזאת, אלו מאכילים את הבהמות שלהם תבן מכאן, מצד אחד של המחיצה. ואלו החצר בצד השנייה מביאים גם את הבהמות ומאכילים את בהמותיהם מכאן. רגע, אבל אולי מרוב שהבהמות יאכלו, אז המחיצה תתמעט ותהיה פחות מגובה 10 טפחים. מסבירה שהיא לא חוששים לזה. כי גם אם המחיצה תתמעט מגובה 10 טפחים במקום אחד, זה עדיין נחשב מחיצה. רק מה? יש פתח. בשביל שזה ייחשב שהמחיצה נפרצה, צריך שזה יהיה לאורך 10 רמות, יותר מ-10 רמות. כבר לא מצוי שבהמות יאכלו כל כך הרבה. עכשיו, אבל אם זה באמת, החידוש הוא שאנחנו לא חוששים שהם יאכלו כל כך הרבה, כי אם הם כן היינו חוששים שהם יאכלו הרבה, אז היינו צריכים לאסור, כי הרי ברגע שהמחיצה תתמעט, יוצא שכל העירוב ששתי החצרות עשו מתבטל, כי הם הרי עכשיו צריכים לעשות עירוב אחד, שניהם יחד, כי נמצא אם כן שזה חצר אחת גדולה, כי הם ביניהם מחיצה. בכל זאת לא חוששים לזה שהמחיצה תיפחת, ברוחב של 10 רמות, כי באמת לא אוכלות כל כך הרבה. ואם הם יאכלו בסך הכל, וימעטו את המחיצה במקום מסוים, שזה יהיה פחות מ-10 טפחים, אז יוצא שיש פה פתח בין שתי החצרות. וכשיש פתח בין שתי החצרות, זה לא מבטל את העירוב שכל חצר ערבה בפני עצמה. כי הרי כשיש פתח בין שתי החצרות, יש להם אפשרות לערב גם כל חצר בנפרד. אם הם רוצים, יכולים לערב יחד, הם לא חייבים לערב יחד. לכן העירוב שהם עשו לפני שבת, כל חצר בפני עצמה, לא תתבטל עד שיאכלו כל כך הרבה תבן, שיהיה כאן מחיצה פחות מ-10 טפחים ברוחב של יותר מ-10 רמות, וזה לא מצוי שהבהמות יאכלו כל כך הרבה. עכשיו, אם לפני שבת נתמעט התבן מ-10 טפחים, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה כרגע על מחיצה בגובה פחות מ-10 טפחים, אז זה לא מפריד בין שתי החצרות. וכן, אם נאמר, יש כן מחיצה של 10 טפחים, אבל יש רוחב של 10 רמות, שבו המחיצה היא פחות מ-10 טפחים, זה נחשב פרצה, אז אם כן שתי החצרות נחשבים כמו חצר אחת, לכן הם רק מערבים עירוב אחד שניהם יחד, כי הם נחשבים כמו חצר אחת גדולה, ואין מערבים שניים, אי אפשר שכל חצר תערב בפני עצמה. למדנו במשנה שמאדם יכול בשבת לתת לבהמות שלו ללכת, ולאכול את המחיצה פשוט, לאכול את התבן של המחיצה. אמר אבונה, יש לי תנאי. ובלבד שהבעל הבהמה לא ייתן תבן מהמחיצה לתוך קופתו, לתוך כלי שממנו הבהמה אוכלת, ויאכיל הבהמה. אלא ייתן הבהמה לאכול מעצמה מהתבן שבמחיצה. ייתן הבהמה לאכול בעצמה את המחיצה. למה? כי האדם שנותן לבהמה לאכול, הוא נותן ברווח, ממלא את הכלי, ממלא. מה אתה ממלא? אתה לא שם לב שאתה המעטת את כל המחיצה עכשיו? אתה מבין מה עשית? אין פה מחיצה בין שתי החצרות. עשינו עירובי חצרות כל חצר בנפרד, עכשיו שתי החצרות זה חצר אחת. אנחנו לא יכולים לטלטל. היינו צריכים לעשות עירוב אחד גדול, אבל בשבת המציאות השתנתה, בגלל שאתה מילית בתוך הכלי, ושתי החצרות הפכו להיות חצר אחת, אז העירוב שעשינו לא הועיל כלום. לכן עדיף תן לבהמה שתיקח, והיא תיקח קצת, והיא לא תמעיט ולא תפרוץ את המחיצה, והכל יעמוד על מקומו בשלום. זה הסבר אחד, למה לא ייתן מתוך כלי, לא ייתן לתוך כלי וייתן לבהמתו. הסבר אחר אומר רש"י, כי יש פה בעיה של מוקצה, אתה לא יכול לגעת בתבן הזה. לכן, תן לבהמה לאכול את זה לבד. שואלת הגמרא, רגע, מה, להביא את הבהמה לאכול מהתבן שבמחיצה, זה כן אפשר? אתה יכול לקחת את הבהמה לשם ולתת לה לאכול, ולא כמי שערי. ואמר, אבונה אמר בשם רבי חנינה, יש שתי אפשרויות שמאדם יכול לתת לבהמתו לאכול. הוא יכול לתת לה לאכול מהסבים מחוברים לקרקע, שאם הבעל הבהמה היה תולש את הסבים האלה, הוא היה חייב חטאת, כי זה תולש מהתורה, אבל לבהמה זה מותר, זה לא אחת המלאכות שאסורות לבהמה בשבת. וזה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהוא נתן לה לאכול מתבואה שהיא תלושה, אבל היא מוקצה. אנחנו היינו אומרים שממוקצה נותנים לבהמה לאכול ומהעשבים מחוברים לא, אבל כאן כתוב בדיוק הפוך. מעמיד אדם את בהמתו על גבי העשבים מחוברים בשבת שתאכל מהם, והיא יכולה לתלוש, ואנחנו לא חוששים שמה הבעלים יבוא ויתלוש לתת לה, כי חילול שבת במלאכה מהתורה, אנשים מאוד מאוד פוחדים לחלל, ובצדק. אבל, ואין מעמיד אדם את בהמתו על גבי מוקצה בשבת. על גבי תבן של מוקצה, אסור לך להביא את הבהמה שהיא תאכל משם. למה? חוששים שמה, בכיוון שאיסור מוקצה זה רק מדרבנן, אז בעיני בעל הבהמה זה יהיה קל, ולא בצדק. כי גם מוקצה זה חמור. אבל בעיני אנשים זה יותר קל מוקצה. ואז הוא יבוא לעזור לבהמה שלו, לאכול מהתבואה, והוא יבוא להרים לה. ואז זה אסור. בכל אופן, אם כן, שואלת הגמרא, איך ייתכן שאנחנו נותנים לבעל הבהמה, להביא את הבהמה שלו אל הגדר שעשויה מתבן שהיא תאכל, הרי הרימה הזאת היא מוקצה. ואתה לא חושב שמה הוא ייתן לבהמה שלו לאכול, ואז הוא יעבור על טלטול מוקצה? עכשיו, גם לפי הפירוש הראשון ברש"י, שהחשש הוא שמה המחיצה תתמעט, עדיין, זה איסור דרבנן. ואיסור דרבנן, בן אדם לא כל כך נזהר. אז אתה לא חושב שהוא יבוא לתת לבהמתו בידיו לאכול מהתבן שבמחיצה? איך אתה מתיר לו להביא את הבהמה שלו לשם? עונה הגמרא, לא. מה אתה הבנת, שרבונה התיר להביא את הבהמה אל המחיצה שהיא תאכל שם את התבן? לא. דקיים לה באפה ואז לה ואחלה. הוא מנווט אותה. זאת אומרת, הוא לא מוליך אותה בידיים אל התבן. לא. מכוון אותה. היא באה לפנות ימינה, אז הוא בא לעמוד לה שלא תוכל להמשיך ללכת ימינה, כדי שהיא תלך עוד ישר, ואז כשהיא לא צריך להמשיך את הישר, צריך לפנות שמאלה, אז הוא עומד לה בישר שתפנה שמאלה. הוא פשוט מכוון אותה. זה מותר. ואחלה. שואלת הגמרא, ולא ייתן לתוך קופתו תבן? מה, יש איזושהי בעיה שבעל הבהמה ייקח מהתבן שבמחיצה, וימלא את זה בתוך כלי וייתן לה בהמה לאכול? בוא אני אוכיח לך מברייתא דומה, ששם כן מתירים למלא בתוך כלי תבן ולתת לפני הבהמה. והתניא, הברייתא מדברת על מקרה, יש שתי חצרות. כל חצר יש בתים, ויש גם מחיצה בין שתי החצרות. על המחיצה יש בית שהוא מחולק לשלושה חדרים. בעצם שלושה בתים. בית אחד שייך לאחד מהחצר אחת. בית שני שייך לאחד מהחצר השנייה. ויש את הבית האמצעי שמחבר בין שניהם. זאת אומרת, כל הבתים שבחצר, שבחצרות, יש בתים שבחצר הראשונה, ויש בתים שבחצר השנייה. אבל יש כאן, באמצע המחיצה בין שתי החצרות, יש בית אחד, שמצד אחד פתוח בית של בן חצר אחת, מצד שני פתוח בית של בן חצר אחרת. אז מה תגיד? ששלושת הבתים האלה נחשבים כמו חצר, שפתוחים לה שתי רשויות שונות, זה נכון. כי הרי זה שגר בבית הימני הוא שייך לחצר אחת, זה שגר בבית השמאלי שייך לחצר אחרת, אז הם צריכים לערב ביחד. כמה מדובר שהם לא ערבו ביחד, למה לא? כי בבית האמצעי שביניהם יש ערימה של תבן מקיר לקיר, שהוא נחשב כמו מחיצה. אז אם כן, הם לא צריכים לערב יחד, כי הם גם לא יכולים לערב יחד. למה? כי יש פה מחיצה גמורה בין חצר אחת לבין חצר אחרת, וגם בתוך הבית המשולש הזה, בבית האמצעי גם כן יש מחיצה של תבן בגובה 10 טפחים. וזה מה שאומרת הברייתא. בית שבין שתי חצרות, בית שממוקם בדיוק על הגדר, וכמובן בתוך הבית אין גדר, רק מה? יש תבן בגובה 10 טפחים, שזה ממשיך את הגדר בתוך הבית גם, ומילה הוא בתבן, וזה נחשב כמו מחיצה בין שתי החצרות, והבית הזה האמצעי פתוחים לו שתי בתים, בית אחד של בן חצר הימנית, ובית שני של בן חצר השמאלית, ובני שתי החצרות לא ערבו ביניהם, כי יש ביניהם מחיצה, הם גם לא היו יכולים לערב ביניהם. מערבים שניים, כל אחד מערב עם החצר שלו, ואין מערבים אחד, לא יכולים לערב יחד שתי החצרות, כי יש פה מחיצה מצד לצד, בגובה 10 טפחים. גם כאן מותר לאכול מהתבן. זה נותן לתוך קופתו ויאכיל. כאן אבל יש שינוי. כאן הברייתא מתירה אפילו למלא כלי. בא לבהמה ממלא כלי ונותן לפני בהמתו. וכן זה נותן לתוך קופתו ויאכיל. אז כבר פה יש קושייה. למה כאן מתירים ולעניין שכל המחיצה עשויה מתבן אנחנו אוסרים לתת לתוך קופתו כשזה לא נמצא בתוך חדר. עכשיו, הגמרא מוקימה בהמשך, שההמשך כאן של הברייתא מדובר שאם בכניסת שבת לא היה גובה של תבן של 10 טפחים, נתמעט התבן מ10 טפחים. אם כן יוצא שבתוך השלושה בתים האלה שנמצאים, יש את הבית האמצעי שהוא על הגדר, ובעצם הוא בין שתי החצרות, ואין מחיצה באמצע, כי הרי המחיצה נפחתה מ10 טפחים, ופתוח לו חצר בצד, פתוח לו בית בצד ימין ששייך לחצר אחת, ובית בצד שמאל ששייך לחצר האחרת, אז הם, אסור להם לטלטל, אף אחד מהם, אם הם לא ערבו כמובן, יחד, הם צריכים לערב יחד, כי הרי הם ביניהם מחיצה עכשיו. ואם הם לא ערבו, אז אף אחד מהם אסור לו לקחת מהחדר האמצעי ששם יש את התבן, אלא הבית שלו, כי הבית שלו פתוח לבית שבחצר השנייה. עכשיו, שתי החצרות יכולים לערב כל חצר בנפרד. למה? כי יש מחיצה, ורק בחלק מהמחיצה זה פתוח. אבל אלה שנמצאים בבית, באותם שלושה בתים באמצע, הם הרי פתוחים זה לזה. הם לא יכולים לטלטל בתוך אותם שלושה בתים בלי שהם יערבו. הם חייבים לערב. לכן, שניהם אסורים לטלטל מהבית האמצעי שבו התבן אל הבית הימני וכן אל הבית השמאלי. עד שיערבו כל שלושת הבתים יחד. או על כל פנים שיערבו שתי החצרות יחד. כיצד הוא עושה כדי שבית אחד לפחות יהיה מותר לו לקחת מהתבן אל הבית הימני, או בוא נאמר שהבית השמאלי יוכל לקחת מהתבן לבית השמאלי, איך עושים שלפחות אחד מהם יהיה מותר לו לקחת מהתבן? נועל את ביתו, זה שמוכן לוותר, נועל את הדלת שלו בינו לבין הבית האמצעי. ואז הוא מבטל את רשותו שיש לו בבית האמצעי, לזה, לבית השמאלי, ואז הבית השמאלי בעצם גם הבית שלו וגם הבית האמצעי שעל הגדר זה שייך אליו, ולכן הוא מותר לקחת מהתבן. אז הוא גם נועל את רשותו, את ביתו, וגם מבטל את רשותו. הוא נועל את ביתו, נאמר, אם זה שביטל זה הבית הימני, הוא נועל את הבית הימני, והוא מבטל את הרשות שיש לו בבית האמצעי. ואז השמאלי יוכל לטלטל את התבן מהבית האמצעי אליו. ואז הוא זה שביטל את רשותו ונעל את ביתו, אסור לטלטל מאותו בית אל החצר. וחברו מותר לטלטל. טוב, זה הלכה לגבי הבתים שנמצאים ככה על הגדר. וכן אתה מוצא בגוב של תבן, רש"י מבאר גוב הכוונה, בו רחב של תבן, שבין שני תחומי שבת. עיר אחת, צד אחד, עיר שנייה בצד שני, וביניהם יש בדיוק 4,000 אמה, יש בור של תבן בדיוק באמצע. חלק נמצא בתוך האלפיים ממש של עיר אחת, והחלק השני נמצא בתוך האלפיים ממש של עיר אחרת. אז גם כן, מותר לכל עיר לקחת מהתבן שנמצא בתוך התחום שלהם, ולא חוששים שמה אם יבואו, כשיגמר התבן בתוך התחום שלהם, יבואו לקחת מהתבן שנמצא בתחום של העיר השנייה. לא חוששים לזה. קטני מיד, בכל מקום למדנו פה בברייתא, שכשהתירו לאדם לקחת מהתבן כדי לתת לפני בהמתו, הוא לא צריך להביא את הבהמה אל התבן, אלא זה נותן לתוך קופתו, ונותן לה מתוך כלי מיוחד לאכול ויאכיל. וזה גם כן נותן לתוך קופתו ויאכיל. רואים פה שאפשר לתת לבהמה לאכול בידיים. אז למה לעניין בית אתה אומר שמותר להכניס לתוך כלי את התבן שנמצא בבית וככה לתת להכיל הבהמה? וכשיש לנו מחיצה בחצר, שהוא לא מקורה בבית, אתה אוסר למלא בתוך כלי ולתת לפני בהמה. עונה הגמרא, זה בדיוק ההבדל. האמרי, בית, כשאתה מפנה תבן, אתה רואה את ההפרש שיש בין התקרה לבין התבן, אתה רואה האם אתה לקחת הרבה תבן, ואז זה כבר, אתה מסתכן שאתה עוד רגע מאבד כאן את המחיצה של 10 טפחים, או שאתה רואה לא, עדיין המרחק בין התקרה לבין התבן הוא עדיין מצומצם, אז יש עוד מספיק אפשרות לקחת עוד ועוד תבן, והמחיצה עדיין לא מתמעטת מ10 טפחים. כיוון דאיקה תקרה, כמפחית מיקר אל המילטה, כיוון שיש תקרה, אז ככל שהוא מפחית מתוך התבן, אז זה ניכר, ואז הוא לא יבוא למעט את התבן מגובה של 10 טפחים. אבל הכה, כשיש הרימה של תבן בחצר, וזה הגדר בין שתי החצרות, אין כאן שום דבר בשביל יחס. אין לי פה בגובה איזשהו תקרה שאומרת לי, תשמע, אתה כבר התרחקת מהתקרה, אתה כבר מתקרב ל10 טפחים. אז לכן, לא מנקרה למילטה, אם הוא ימעט פחות מ10 טפחים, זה לא יהיה ניכר, לכן חוששים שימעט יותר מ10 טפחים, אז אומרים לו, אל תיקח בכלי, כי אז אתה לוקח הרבה, תיתן הבהמה לאכול בעצמה, שאז היא תאכל קצת, והיא לא תבוא למעט פרצה של מעל 10 אמות, גובה של פחות מ10 טפחים. למדנו בברייתא, שכשיש לנו חדר, בית, שיש בו מחיצה מתבן בגובה 10 טפחים, אז זה נחשב מחיצה טובה, ולכן אם יש כאן בית, פתוח אליו בית מחצר אחת מצד אחד ובית מחצר אחרת בצד השני, אז אם הבית מהחצר הזו ערב עם בני החצר הזו והבית מהחצר הזו ערב עם החצר השנייה, אז מכיוון שבאמצע בין שתי הבתים גם כן יש מחיצה בבית האמצעי, אז כל אחד מותר לו לטלטל מהבית האמצעי אליו לבית שלו ומהבית האמצעי גם לבית של השני. אבל אם נתמעט התבן מ10 טפחים, אז שניהם אסורים. הם לא יכולים יותר לטלטל מהבית האמצעי אל הבית שלהם. למה? כי בעצם שלושת הבתים האלה פתוחים זה לזה, ואם כן זה נחשב כמו שתי חצרות שפתוחות זו לזו, שהם צריכים לערב ביניהם, והם הרי לא ערבו ביניהם בתוך הבית הזה. אבל אם יש כן 10 טפחים גובה, אז זה מחיצה טובה. 10 שרי. ואף על גב דמידליה תקרה טובה? מה, זה לא משנה לך כמה ההפרש בין המחיצה לבין התקרה? גם אם המחיצה היא, ההפרש בינה לבין התקרה הוא גבוה מאוד, עדיין אתה אומר שזה עכשיו מחיצה טובה? בתוך החדר, בתוך הבית? מה, שמה מינה מחיצות שגבוהות 10 טפחים, שאינן מגיעות לתקרה, בכל זאת שמן מחיצות? יש דעה סוברת שמחיצה שלא מגיעה לתקרה לא נקראת מחיצה. וכאן אתה רואה שלא משנה לי מה ההפרש בין המחיצה לבין התקרה, בכל מקרה זה נחשב מחיצה עם המחיצה בגובה 10 טפחים. אמר אביי, לא, יכול להיות שגם שהברית הזאת מסתדרת אפילו לפי הדעה שצוברת שהמחיצות כן צריכות להגיע לתקרה. אבל האחה בבית שהגובה שלו 13 טפחים, חסר משהו, כמעט 13 טפחים. אז כן, ותבן הגובה שלו הוא 10 טפחים, אז לכן כל זמן שהגובה של התבן הוא 10 טפחים, יוצא שיש פחות מ3 טפחים בין המחיצה לתקרה. פחות מ3 טפחים אומרים כאילו זה סגור, זה לבוט, ולכן זה נחשב שהמחיצה מגיעה לתקרה. זה הסבר אחד. הסבר אחר, ורבון הברד רב יהושע אמר, אפילו תימה בבית שכל הגובה של הבית גובו 10 טפחים, והתבן גובו בסך הכל 7 טפחים ומשהו. ואם כן, זה נחשב גובה 10 טפחים, כי אומרים לבוד, כאילו זה סגור עד התקרה. וכל פחות מ3 טפחים כלבוד דמי, זה נחשב כמו מחובר. ולכן, זה נחשב עדיין מחיצה טובה. וזה נחשב שהמחיצה מגיעה לתקרה. שואלת הגמרא, ביש למה לאביי שאומר שמדובר פה שהמחיצה היא בגובה של 10 טפחים, והתקרה היא קצת פחות מ13 טפחים גובה. אז היינו דקטני, אם נתמעט התבן מ10 טפחים, שניהם אסורים. זה היה 10 טפחים, אם נתמעט זה לא טוב. כי באמת מדובר פה על מחיצה בגובה 10. אלא לרבון הברד רב יהושע שמתרץ מדובר פה במחיצה בגובה 7 טפחים, מהי נתמעט התבן מ10 טפחים? אומרת הגמרא, כן, מתורת 10. הכוונה שהרי עד עכשיו, אפילו שזה היה 7 טפחים גובה, אבל מכיוון שהתקרה היא... אפילו שזה היה קצת יותר משבעה טפחים גובה, מכיוון שהתקרה היא 10 טפחים גובה, אז ההפרש בין המחיצה לבין התקרה זה פחות מ3 טפחים, אז אומרים תורת לבות, אז זה נהיה כמו 10 טפחים. אבל עכשיו אם התמעט המחיצה משבעה טפחים ומשהו, אז יוצא אם כן, שכבר לא אומרים לבות, אז אין פה 10 טפחים, אז זה נתמעט מתורת 10 טפחים. הברייתא אומרת, שברגע שהתמעט התבן מ10 טפחים, שניהם אסורים. הגמרא הבינה בהתחלה שהכוונה היא שאפילו שבכניסת השבת היה כאן מחיצה של 10 טפחים, ובשבת עצמה זה התמעט, בכל זאת שניהם אסורים. משמע מינה דיורין הבאים בשבת אסורים? מה, אם יתווסף לחצר דייר שלא ירב יחד עם החצר, יתווסף אליהם עוד דייר בשבת עצמה, אז הם אסורים בני החצר? הרי בכניסת השבת החצר הזאת הותרה. מה, אנחנו לא אומרים שמתוך שהחצר הותרה בכניסת השבת היא נשארת מותרת כל השבת? רבי דף י"ז הבאנו שיש בזה שתי דעות, מה אתה רוצה להוכיח מפה כמו הדש סוברת, שלא אומרים את זה שמתוך שהשבת, שבכניסת השבת המחיצה הזאת הייתה מותרת, אז היא כבר מותרת, כיוון שבכניסת השבת החצר הייתה מותרת, אז היא כבר מותרת לכל השבת? עונה הגמרא, לא, זה לא ראיה. יכול להיות שמדובר פה שהתמעט התבן מגובה של 10 טפחים, דיל מדהים, את מאתמול, מדובר פה שזה כבר התמעט מלפני שבת, ואנחנו מדברים כרגע, האם מותר לטלטל בחצר כזאת בשבת או לא. למדנו בברייתא שבשביל שיהיה מותר לאחד מבני הבתים, מדובר פה על 3 בתים שיש בית באמצע שהיה בו תבן, ובשתי הצדדים יש בתים שכל בית פתוחה לחצר אחרת, שכל חצר ירווה בפני עצמה. עכשיו יש פה בעיה, כי... בית אחד שייך לחצר אחת, בית אחר שייך לחצר אחרת, והבית שבאמצע הוא עכשיו אין פה מחיצה באמצע, אז אם כן 3 מסורים, אז מה עושים כדי שיהיה מותר לפחות לאחד מהם? אז השני גם נועל את הבית וגם מבטל את הרשות שיש לו בבית האמצעי. שאלת הגמרא, כן, כיצד הוא עושה גם נועל את ביתו וגם מבטל את רשותו? מה, צריך תרתי? גם צריך את שניהם? מה, לא מספיק אחד מהם? לא מספיק שהוא מבטל את הרשות שיש לו בבית האמצעי? זה לבד מתיר לשני לקחת מהבית האמצעי אל ביתו? עונה הגמרא, תירוץ ראשון, אחי כאמר, או שהוא נועל את ביתו, ואז ירצה שהשני שנשאר פתוח לבית האמצעי, כל הבית האמצעי זה רק ברשותו ולכן מותר לקחת משם תבן, או שמבטל את רשותו, או שהוא יכול להשאיר את הדלת פתוחה, רק מה הוא אומר? תשמע, אני מבטל את הרשות שיש לי בבית האמצעי בשבילך, ואז אתה תוכל לקחת מהתבן לבית שלך. והיא בית אימת תירוץ שני, לעולם תרתי, באמת צריכים גם לנעול את הדלת וגם לבטל את הרשות שיש לו בבית האמצעי. למה? בגלל שכאן, הבן אדם שעכשיו מבטל את הרשות שיש לו בבית האמצעי, הרי רגיל להשתמש בבית האמצעי, כיוון דדש בי. הוא רגיל טלטל באותו בית, עתה לטלטולי. הוא עלול לטלטל שם גם אם הוא ביטל את הרשות. לכן אומרים, גם תנעל את הדלת כדי שלא תבוא לטלטל בבית האמצעי. ואז ברגע שהוא מבטל את הרשות שיש לו בבית האמצעי, אז הוא אסור וחברו מותר. שואלת הגמרא פשיטא. נו, בוודאי שהוא אסור, הוא הרי ביטל את הרשות שיש לו לשני. ורק מי ששרחה ברשות הזה הוא יהיה מותר. עונה הגמרא, החידוש הוא שהם לא יכולים לחזור בהם. לא יכולים לומר, תשמע, עכשיו אני מבטל לך את הרשות שיש לי בחצר האמצעית, קח כמה תבן שאתה רוצה, ואחרי זה אתה תבטל את זה בשבילי. זה אסור. לא צריך עד עד הרעידך, ובאתי לי לחברי. שזה שזכה, עכשיו רוצה לבטל את הרשות שיש לו בבית האמצעי, לזכות את זה למבטל הראשון, והיה כמה שמולן שזה אי אפשר לעשות. דהן מבטלים רשות, וחוזרים ומבטלים את אותה רשות, זה שביטלו אליו לא יכול לבטל את הרשות, לא מבטל, כדי שעכשיו הוא יוכל לטלטל מהבית האמצעי לחצרו. באנו בברייתא, וכן אתה מוצא בגוב של תבן שבין שני תחומי שבת, שאם יש שתי ערים שרחוקות אחת מהשנייה בדיוק 4,000 אמה, ובאמצע יש בור רחב של תבן שמסתפקים ממנו, שתי הערים, כל עיר מותר לקחת רק מהתבן שבתוך התחום שלה, ולא מהתחום השני. ולא חוששים שהם יבואו גם לקחת מהתבן של העיר השנייה. שואלת הגמרא פשיטה? כמו שאנחנו לא חוששים שתתמעט ערימת התבן בחצר שלו, ככה אנחנו גם לא חוששים שיגמר התבן בתחום אחד, שאז הוא יצטרך לבוא לקחת מהתבן שמחוץ לתחום. עונה הגמרא, החידוש שגם בתחומין זה ככה, שגם בתחומין לא חוששים שיגמר התבן, זה אפילו לפי הדעה סוברת שדיני תחומים זה מהתורה. לא צריכה לרבי עקיבא דאמר שאיסור תחומין מדאורייתא, זה אסור מהתורה לצאת מחוץ לתחום. אז כמה נאמר, אולי בשביל שבן אדם לא יקשל באיסור מהתורה, נאמר לו, אל תיקח בקשת תבן ממקום כזה שיש חלק מהתבן בתחום שלך וחלק מהתבן מחוץ לתחום, כדי שלא ייגמר לך התבן שבתוך התחום ותבוא לקחת מהתבן שמחוץ לתחום. למרות שזה איסור מהתורה לצאת מחוץ לתחום לפי דעתו של רבי עקיבא, בכל זאת לא גוזרים. מהו דתימה? אנחנו היינו יכולים לטעות ולומר, לגזור דיל מעטה להחלופי, אולי נגזור שיעשו לקחת אפילו מהתבן שבתוך התחום, שמה יבוא, ייגמר לו התבן בתוך התחום, הוא יבוא לקחת מהתבן שמחוץ לתחום אולי. כמה שמלן שלא חוששים לזה ומותר כן לקחת מהתבן שבתוך התחום, כל העיר תיקח מהתבן שבתוך התחום שלה, ולא חוששים שמה יתבוא לקחת מהתבן שמחוץ לתחום, ועד כאן דף ע"ט.